אנחנו עומדים לפני ראש השנה כבר 24 שעות לפני כניסת יום הדין, ואנחנו עוסקים באורות התשובה. התחלנו לעסוק בפעם הקודמת במאמרו של באיגרת של הרב על התשובה, ואולי מכיוון שלא נספיק את הכל, אני רואה היום את החלק השני של האיגרת הזאת. אומר הרב, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. כלומר, אם היום מישהו רוצה לעסוק בנושא התשובה בעמקות, לחדש דברים עליונים, לא פרטים קטנים בתיקונים קטנים של התשובה, אלא לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה, והוא לא מודע למתהליכים שמתרחשים כעת, דהיינו לדברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. הלשון קץ המגולה על פי הגמרא במסכת סנהדרין, שהגמרא אומרת, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, כשאתם, שערי ישראל ייתנו פריים, ורש"י מפרש שארץ ישראל תיתן פירותיה בשפע, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, זה הכי ברור שהגיע קץ. אם ארץ ישראל מתחילה לתת את הפירות שלה בשפע. ואכן, כל עוד שעם ישראל לא חזר לארץ ישראל, הארץ הייתה שממה, ושממו עליה אויביה, כל מי שניסה להתיישב בה לא הצליח. הקדוש ברוך הוא שמר את הארץ הזאת לנו, לעם ישראל. ומאז שעם ישראל התחילה שוב לארץ ישראל, הארץ התחילה לתת פירותיה. אפילו נותנת פירותיה יותר ממה שצריך. עד כדי כך שיש תקופות שהיו כל כך הרבה פירות, עודפי פירות שהיו משמידים חלק מהפירות, שאמרו שהמחירים ירדו כל כך שהחקלאים בכלל לא יוכלו להתפרנס. הארץ לא נתנה את פירותיה יותר מדי, היא חשבה שיעבו עוד עולים, אז היא נתנה הרבה, ולא באו. אבל הארץ נותנת פירותיה בשפע, לא רק נותנת כמות, אלא גם איכות. הארץ ידועה כאיכות של הפירות, איכות מיוחדת במינה, של הפירות, של הירקות, של העגבניות. אנשים בחוץ לארץ אומרים שהפירות שהולכים מארץ ישראל, הפירות שאוכלים בארץ ישראל, הם, יש להם טעם מיוחד. אז זה קץ המגולה. קץ מגולה, כלומר, הגיע הקץ. אור הישועה מתחיל להאיר. מי שלא מבין את זה, לא יוכל לחדש בעסקי התשובה. למה? כי כל זמן מאיר בתכונתו. ועצת השם, אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדת וסובלי חולאים רוחניים, ודאי לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו עוול נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, לכולן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו העתידים להיות כולם שווי פשע. זאת אומרת, עצת השם יעץ לאחל אור גאולה, אמנם היא מעולפת במתמוני מסתרים, כמו שאנו רואים בעינינו, מוקפת בהמון נגעים. כלומר, יש כאן אור גאולה, אבל לא כל כך ברורה, מושלמת, אבל יש כאן אור של גאולה. זה כנגד מה שרואים מבחוץ. אנחנו רואים התעוררות של תחייה, של חזרה לארץ ישראל, של יישובה של ארץ ישראל, של התגבשות של לתנועה יהודית כללית, תנועה ציונית כללית של עם ישראל, מתעורר לשוב לארץ ישראל. אבל לכאורה, ההתעוררות הזאת לא הייתה בגלוי התעוררות רוחנית, התעוררות אמונית, התעוררות יותר לאומית, יותר בריחה מצרות הגלות, התחושה שאי אפשר יותר לסבול את היחס המפלה הזה של יהודים בחוץ לארץ, ותמיד הם מושמצים ופוגעים בהם ומעליבים אותם ופוגעים בממון ובנפש. אז באה התעוררות יהודית, אבל נתגבש ונחזור לארץ ישראל, ונבנה לנו שם חיים שלא בתוך הגויים, ולא נסבול מהצרות של הגלות. נבנה חברה חדשה, חברה מוסרית, ישרה, אידיאלית, עם המון אידיאלים. לכאורה, לא שם שמיים היה במפורש בכל המהלך הזה. אז לזה הרב קורא מוקפת בהמון נגעים של עניי הדת, סובלי חולאים רוחניים. אבל בעצם זה אור של גאולה. כי עם ישראל רוצה לחזור לארץ ישראל, מי שמכיר את הפנימיות של טבע העם היהודי, והטבע הפנימי של כל אדם ישראל, יש בו נשמה אלוקית, מוחלטת, אבסולוטית, הוא לא יכול להסתלק מהמהות העצמית שלו, ולפני ולפנים כל אדם ישראל הוא מאמין. ואנחנו ישראלים אינם מאמינים, נהם מאמינים הם. וסופה של האמונה הזאת להתגלות. והתהליך הזה הוא בעצם בא מחפץ פנימי לחזור אל השורשים. כבר הזכרנו את הדברים אתמול, בדברי הרב כאן גם כן בורות התשובה, שעצם הרצון לחזור ולהתחבר, להיות חלק מהעם היהודי, לא להתבולל, לא להישאר בין העמים, אלא לשמור על ייחוד לאומי, זה כבר ראשיתה של תשובה. הרב רואה שבראשית הזאת תמון כל המגמה הפנימית. אבל זה תהליך ארוך, שלאט לאט הוא אמור להתגלות, אבל בעצם זה סוג אחר של מהלך של תשובה. למה מכן? כיוון שכל המושגים של התשובה שאנחנו מכירים, הם מושגים של תשובה פרטית, שאדם יחידי שעה בתשובה. תשובה של כלל ישראל, זה משהו אחר לגמרי. זה קידוש השם עצום. מציאותם של עם ישראל בחוץ לארץ, היא מציאות של חילול השם. כמו שאומר הנביא יחזקאל, שכל העמים מסתכלים עלינו ואומרים, ריבונו של עולם עזב אותם, או לא יכול להציל אותם, הנה כל הגויים שולטים על עם ישראל, ומתחלל על ידי כך שמו בגויים. לא מתחלל שמו בגויים בעובדה שישראל לא עושים רצונו, אלא בעובדה שעם ישראל נמצא בשפל המדרגה. משועבד אצל עמים אחרים. וכל הדורות העמים אמרו, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם. והנה תראו שאתם לא נגלים. והנה תראו איך אתם סובלים וסובלים וסובלים. יש המינים, הם בכלל טוענים שכל הסבל הזה הוא פועל יוצא מזה שפגעו באלוהים שלהם. ועשו מזה אידיאולוגיה, הנה כל הסבל הזה עם ישראל סובל עוד שנה, עוד דור ועוד דור ועוד דור. ראיה שהם צודקים. ושם שמיים מתחלם. ועם ישראל חוזר לארץ ישראל. ופתאום המציאות משתנה. הוא כבר לא כל כך יכולים לדרוס אותו ולפגוע בו, והוא זוקף את קומתו, והוא הולך ומתרכז בארץ ישראל, והוא בונה לו את החיים שלו בעצמה, ואין להאמינים בעצם תשובה על העניין הזה. הם לא יכולים להקל את העובדה שמתרחשת גאולה לישראל, זאת אומרת קיבוץ גלויות, ושעם ישראל חוזר לארץ ישראל, והוא חוזר לירושלים. ושמו של הקדוש ברוך הוא שהיה מחולל כביכול בגויים, החילול השם הולך ומתמעט. אף על פי שעדיין אנחנו עוד לא תיקנו את כל מעשינו, ויש עוד הרבה מה לשכלל, אבל העובדה שעם ישראל כבר לא כל כך מבוזה בגויים, זה קידוש השם. תקומת מדינת ישראל זה קידוש השם כללי יותר מכל קידוש השם פרטי שיכול להיות על ידי יהודי שמוסר נפשו על קידוש השם. זה קידוש השם עצום, אין מה לדבר. אבל זה משהו פרטי, משהו אישי, ואפילו שהוא יהיה אדם גדול ומיוחד, אבל בכל זאת הוא יחיד, ועם ישראל עדיין נשאר בצרות. וקידוש השם שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ומצליח, ומתקדם, וקורה איזה דבר מופתי כזה, שבכלל אי אפשר להבין את התופעה הזאת, זה ממש התקיימות הנבואה של יחזקאל, של העצמות היבשות, שיהודים בארצות שונות, עם מנטליות שונה, עם אורח חיים אחר, עם הרגלים אחרים, הולכים ומתקבצים יחד כאן בארץ ישראל, ומתאחדים. האחדות הזאת היא נורא קשה. אנחנו רואים את זה בפועל. לקחת את העדות ולחבר אותן ביחד, זה לא פשוט. כל אחד רוצה לשמור על האיכות שלו, על האופי שלו, על ההנהגה שלו. אבל כולם רוצים את היחד הזה. אף אחד לא רוצה להישאר בארצות הגולה ולשמור על האופי המיוחד של העדה שלו. כולם רוצים כן להתקבץ בארץ ישראל. זה קשה, זה כמו השתלת אור. זה כאבים איומים ונוראים. וכאשר הייתי פעם זוכר, אחרי מלחמת יום הכיפורים, לא יודע אם אתם כבר מכירים את קצלה, אז הוא נפצע מאוד במלחמת יום הכיפורים, והיה צריך לעשות לו השתלות. הנפצע קשה מאוד, והסבל של ההשתלה הוא איום ונורא. והרופאים היו באים, החולה צועק, לא מדבר עליו, אלא כל חולה שעושים לו השתלה, של איזה, הוא צועק ביסוריו, והרופא ברור, מצוין, מתקדם, מצוין, מבסוט. מה אתה מבסוט? הכאבים הם נוראים, מה אתה מבסוט? זה הולך ביחד. אם יש כאבים, סימן שהאור מתחבר. אם אין כאבים, סימן שזה לא הצליח. אם יש כאבים, סימן שכאן יש איזו מלחמה שם בין החלק המושתל והחלק הקיים, איך מתחברים זה עם זה. וככה אותו דבר, אנחנו מרגישים שההשתלה הזאת היא לא קלה. החיבור של עצמות זה לזה. ולשיאור גידים ועצמות, לחבר את עם ישראל להיות בחזרה לעם יחד. זה הולך קשה, אבל זה מתקדם. זה הולך עם הכאבים, זה סימן שיש גם כאבים של גדילה. אנשים, נערים לפעמים, מרגישים כאבים, הגוף גדל, מרגישים והכאבים האלה מבשרים שבאמת יש כאן התפתחות. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. זה קידוש השם עצום. זאת תשובה, זה מהלך של תשובה כללי. עם ישראל חוזר לעצמו. מתוך שהוא חוזר לעצמו, הוא יחזור לשורשיו. הוא יחזור לאמונתו. אין לו תוכן אחר חוץ מהתוכן הזה של היותו עם השם, היותו עם אלוקי. זה עניינו. ואם רוצים לחזור להיות עם יהודי, זה התוכן שלו. אין לו תוכן אחר. ועל כן הרב רואה במהלך הזה מתוך עומק של הסתכלות של הכרת עם ישראל לדורותיו, המהלך הזה הוא מהלך של תשובה. לא תשובה שלמה, התחלה של תשובה, אבל סוג של תשובה אחר לגמרי, סוג של תשובה כללית של כלל ישראל, כלל ישראל חוזר אל עצמו. ומי שלא מבין את זה, לא יכול לעסוק בתשובה באופן גדול, באופן עמוק. יכול לעסוק בתשובות פרטיות, יכול להיות, לבאר איך אדם יטפל במחלושות שלו, בקשיים שלו, בנטיות שלו, בנפילות שלו, איך הוא יתקן את עצמו. אבל באמת, זה פרטים. המהלך של התשובה הוא בעצם להתקרב אל ריבונו של עולם, לקדש את שמו יתברך. זה צריך להיות, המהלך הכללי הוא מהלך גדול ועצום. ואז אומר הרב, שאומנם המהלך הזה, ההערה הזאת, אור הגאולה, היא מוקפת בהמון נגעים. יש המון נגעים, המון חולשות והמון קלקולים של עניי הדעת, אבל כל החשבונות האלה של כל אלה שבאים וחושבים שאולי אנחנו הולכים למהלך אחר או למהלך מנוגד, לא יועילו. כל החשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל. זה מהלך אלוקי. זה לא מהלך של החלטות של פרטיות של אנשים. כי הכל, כל מה שקורה בעולם זה מונהג על ידי ריבונו של עולם. אבל אחת כמה וכמה קל וחומר, בן לא של קל וחומר, כשקורה מהלך כללי עם ישראל, שזה כל עניינו של עם ישראל בעולם, לקדש את שם השם בעולם. אז בוודאי תהליך כזה הוא לא תהליך מקרי, הוא לא תהליך שאפשר להפריד אותו ולהגיד אותו, להגיד זה משהו טכני, זה משהו חיצוני, זה משהו לאומי, זה לא משהו דתי, זה לא משהו שקשור בסדר אלוקי. אפשר להפריד את זה. כי מה, דבר כזה כללי שקורה בעם ישראל, זה מוכרח להיות מהלך אלוקי. זה עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, הקדוש ברוך הוא מיטיב עכשיו עם ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו. העתידים להיות כולם שווי פשע. כולם יחזרו בתשובה בסופו של דבר. וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח ומוגת לב, כליל יחלוף. ורוח מעודד ממלא חיי ישע ועונג השם בגודל לבב ורוח הבדעה והגיון עוז ייקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש. כלומר, זה התפיסה של הרב. הייתי אומר שהרב היה במובן זה כמעט יחיד, שהוא רואה את הדברים באור כזה, בביטחון כזה גדול, שרואה לפני ולפנים. הרב גם בגדלותו יודע לעשות הבחנה ולראות גם את הטוב שיש באנשים שלא שלמים באמונה, אבל הם שואפים לאידיאלים חיוביים, לישרות, למוסריות, שואפים למען הכלל, באים ומקריבים את עצמם למען עם ישראל, עוזבים מקצועות חשובים בחוץ לארץ ובאים לארץ ישראל ויודעים שפרנסתם פה תהיה מצומצמת, אבל הדת הדעך, אנשים חלוציים שבאים עם נכונות גדולה להקרבה ובונים ומיישבים את ארץ ישראל. והרי בניין של ארץ ישראל זה בניין של קודש, אי אפשר להתחמק מזה. ארץ ישראל היא ארץ קדושה. וכל ממילא כל, אז אפשר לראות את גם את האור שיש בתוך המבוכות האלה, הבלבולים הללו. הרב רואה את האור, והאור הוא חזק מאוד בעיניו, והקלקולים הם חליל יחלוף. ומי שמסתכל מבחוץ, הוא רואה את הקלקולים. הוא לא יכול לראות את האור הפנימי. צריך בשביל זה כישרון גדול להסתכל ולחדור לפני ולפנים, ולראות את הכוונות הפנימיות, הפנים-פנימיות של האומה הישראלית. מי שיש לו ראייה חדה, חודרת, עמוקה, יכול לראות את זה. מי שיש לו ראייה שטחית, הוא רואה את הדברים מבחוץ. הוא רואה את ההתנהגות, הוא אומר ההתנהגות איומה ונוראה, ואיך אפשר, איך אפשר לחשוב שיש כאן כוונות חיוביות? איך אפשר לחשוב שיצא מזה דבר טוב? זה פשוט לא יכול להיות. אז יש אנשים שעושים הפרדה. הם אומרים, החילוניות, הציונות, מקולקלת. ולמרות זה, פה הולך מהלך שמתחזק. הם מודים בעובדה שההתקבצות לארץ ישראל היא דבר גדול. ושהעובדה שהתורה חזרה לאכסניה שלה, זה מציאות. כי היום ארץ ישראל היא מקור התורה. כלומר, יש עדיין מרכזי תורה בחוץ לארץ, אבל אין כמו בארץ ישראל ריכוז כזה גדול. והיום כל תלמיד חכם, כל בן ישיבה שרוצה, אפילו בחוץ לארץ, שהוא רוצה לגדול, הוא בא לארץ ישראל. ישיבת מיר, ישיבת בריסק, הן מלאות בתלמידים, בני ישיבות מחוץ לארץ. ישיבת מיר יש אלפים, הם באים כאן להשתלם ברוחניות. זה מרכז התורה בארץ ישראל. אז הם אומרים, עושים הפרדה. אנחנו בסדר, אנחנו מתקדמים כל הזמן, אבל המדינה וכו' וכו'. מה זה המדינה? המדינה היא מחלקלת את הישיבות. המדינה, כמו שהיא עושה דברים הלא טובים, היא עושה גם דברים הטובים. אפשר לייחס לה רק את החלק אחד, מה שנוח לך. אתה מייחס לעצמך, מה שלא, זה מייחס להם. מה זאת אומרת? המדינה, היא גרמה לקיבוץ הגלויות, היא גרמה שהתורה תחזור לאכסניה שלה. המהלך הזה הוא שגרם לכל המציאות הזאת. העובדה שעם ישראל שנמצא בארץ ישראל, הוא לא מתפלל. אפילו שעדיין הוא לא, כולו שב בתשובה, אבל גם הרחוקים ביותר, הרחוקים רחוקי רחוקים, כמה שהם רחוקים, הם לא רחוקים כל כך. אני זוכר שכשהתחילה לבוא עלייה מרוסיה לפני הרבה שנים, אז סיפר לי בן דוד שהוא ככה מסורתי, לא בן ישיבה. הוא אומר לי, בפסח הזמנתי רוסים לסדר, לליל הסדר, לימדתי אותם, ליל הסדר, מה זה, הגדה של פסח? חשבתי בליבי, מה אתה יכול ללמד? מה יש לך ללמד? לא, כלפי הרוסים שבאו מרוסיה, אז היה לו הרבה מאוד מה ללמד. הם לא ידעו בכלל שיש משה רבינו ושיש יציאת מצרים, וכל יהודי, כל יהודי באשר הוא יהודי, הוא יודע שיש שבת. הוא לא שומר אותה, פעם פגשתי, הייתי במסגרת הצבאית, אז המחת שלי, שאלתי, הוא היה חילוני לגמרי, גדל בקיבוץ יגור, שאלתי אותו, אתה מרגיש את השבת אחרת מכל השבוע? בטח. במה? סעודת שבת, בשבת בבוקר, אנחנו עושים סעודת שבת, חגיגית, עדיין. הבן שלי סיפר לי, שהוא היה עם בחור אחד בצבא, חילוני לחלוטין, רחוק מכל דבר ודבר. הגיע קרוב לפסח, אז הוא שאל אותו, תגיד לי, עושים אצלכם ליל הסדר? הוא היה בטוח שלא. הבן שלי היה בטוח שהוא כל כך היה רחוק, בזר לכל... הוא התנפל עליו. מה אתה חושב? שאנחנו לא יהודים? עושים אצלנו את ליל הסדר כהלכתו. איזה שאלה. כמו ש... זאת אומרת, האנשים הכי רחוקים, הם לא רחוקים, אבל בחוץ לארץ, לדאבוננו הרב, אלה שהם לא שומרי תורה ומצוות, לא יודעים שהיה פסח, לא יודעים את זה בכלל, לא יודעים על חגים, לא יודעים שום דבר. הילדים שלהם מתחתנים עם גויים. העלייה לארץ ישראל, היא הצילה את היהודים, היא לא הרחיקה אותם מיהדות, היא הצילה עם... היא מקרבת, גם הרחוקים לא רחוקים כל כך. ואנחנו גם פוגשים שיש תנועה גדולה של תשובה, וגם כן ילדי רחוקים. התהליך של התיקון כל הזמן הולך. אין להפריד אותו מהמהלך הזה של התחייה ושל קיבוץ גלויות. יותר, זה ממש, הוא דבוק יחד איתו. עד קום המדינה, אז כל המהלך מארץ ישראל היה של התרחקות. אפילו בזמן הרב, כמעט שלא היו בעלי תשובה. כמה שהרב היה עצום ומגנט ונערץ, לא היו בעלי תשובה. אולי יחידים, מן הכלל. המהלך היה חד סטרי, להתרחק. עד קום המדינה. גם הציבור הדתי, הוא היה במצב כזה של התגוננות והחלשות, מאוד מאוד מאוד. קמה המדינה, פתאום התחיל מהפך. קודם שאפו לבנות את המדינה, נגמרה המטרה הזאת, הגיעו, השיגו את המטרה. אז אצל הציבור החילוני נהייתה ריקנות, כי בעצם המטרה הושגה. והיה ממש משבר אידיאולוגי בקיבוצים, ואצל הציבור הדתי, הדתי, אני קורא לכל חלקיו, התחילה התחזקות. והתחילה קום ישיבות תיכוניות, ואחר כך בקשה לישיבות מעל תיכון, ולאט לאט התחילה התפתחות עצומה. הכל היה המשך מקום המדינה. כבשנו את ירושלים, התחיל מהלך של תשובה. אי אפשר להפריד את זה. זה פשוט עוולה. לא לראות את המציאות כמו שהיא. התחייה המתקדמת, היא עושה גם את התשובה בפועל. אבל הרב, אפילו אם אתה לא רואה את זה, הרב אמר, זה ככה, זאת מציאות. כולם בסוף יחזרו. אבל כשאתה מסתכל בעיניים אמיתיות, ככל מה שמהלך הגאולה מתקדם, ככה תשובה גם כן הולכת ומתחברת. זה מין תהליך כזה של התקדמות בגאולה, התקדמות בתשובה, התקדמות בתשובה, התקדמות בגאולה. אלה שני מהלכים שצמודים זה לזה ומושפעים זה מזה. ועם ישראל, והרב ראה בעומק את זה מה שעומד להיות. ולכן הוא אומר, הרוצה להתבונן בעניין של תשובה באופן אמיתי, תסתכל, מהי התשובה הגדולה? מהי התשובה האמיתית, הכוללת? זאת התשובה של כל עם ישראל. וכמובן, מתוך כך, עכשיו כל הזמן אנחנו רואים, בתוך המציאות שלנו, כל הזמן יש תהליכים של התקדמות. כלפי חוץ, מבחוץ, נראים גם תהליכים הפוכים. אבל בעצם התהליך היותר השורשי, היותר עמוק, זה המהלך הזה של התקרבות היום של הציבור, שהיה רחוק לאמונה. והאחוזים של הציבור הדתי והמסורתי הולכים וכל הזמן גדלים. וכל פעם היינו יכולים להיות הרבה יותר גדולים. אבל כשאנחנו נהיים מספיק גדולים וחזקים, ריבונו של עולם מביא גל של עלייה של רחוקים כדי שנקלוט אותו. כבר הגיעה התקופה שאנחנו היינו ככה יכולים לעשות איזו קפיצת מדרגה, זה היה לפני 18 שנים. אגב, הקדוש ברוך הוא פתח שערי רוסיה, והתחילו להגיע אנשים רחוקים, רחוקים, רחוקים. חלקם לא יהודים, מורבבים, ואפילו שיש אנשים שחושבים מי צריך את כל העלייה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב נשמה יהודית, שהוא מוכן שתבוא משפחה שלמה של גויים עם אחד יהודי בתוכם. והגויים, או שהם יעזבו את הארץ בחזרה, או שחלקם מתאימים להתגייר, או שלא יהיה להם המשך של דורות, ועל הניצוץ היהודי שנמצא, הוא יתפתח ויתגדל, וזה מה שקורה אצל היהודים מרוסיה, אלה שבאו. חלקם מתגיירים ונעשים גרי אמת, ממש. חלקם היהודים ממש, אלה שמתחזקים ביהדות, הם מגדלים משפחות גדולות, והם מתרחבים, ואלה שלא זכו להתקרב, לא מתאים להם, אז הם, אין להם ילדים. יש להם כלב, אולי שניים, ומתמסרים אליהם. ומגדלים אותם, אבל אין להם זכות הצבעה לכלבים. וזהו, זה סדר אלוקי, צריך הרבה סבלנות, אבל אנחנו רואים כל משפחה שמתחזקת מבחינת דתית, היא גודלת בכמות ואיכות. וכל משפחה שהיא רחוקה, ככל שהיא תהיה יותר רחוקה, ההמשך שלה מצומצם. והמצומצם הזה כנראה יחזור בתשובה. או שהוא לא יהיה המשך. זאת אומרת, תהליך הבירור, זה מין בירור כזה, שקדוש ברוך הוא עושה בירור, מברר את הנשמות. הנשמות המתאימות חוזרות למקורם, הנשמות שלא מתאימות, הן מסיימות את תפקידם, הן פורשות. אנחנו נהיה עוד קצת יותר חזקים, תבוא עלייה רפורמית מאמריקה, ועוד פעם נהיה בבעיה גדולה מאוד. כל יום אנחנו מפעלים על קיבוץ גלויות, אבל זה לא יהיה פשוט. קשה יום קיבוץ גלויות, כך אומר רש"י אצלנו בפרשה, בפרשת ניצבים. הקדוש ברוך הוא צריך ללקט אחד אחד. אז זה הקושי, הוא קושי רוחני, שהוא צריך, כמו שאמרתי, מרוסיה ללקט כל נשמה קדושה, צריך ללקט אותה, ואז באים איתה כל מיני תוספות וכל מיני קליפות וכל מיני... והוא לא היה בא לבד, לא יכול לבוא לבד הנשמה הזאת, אבל ככה זה הסדר. ואין כל ספק, מי יודע עכשיו מה שקורה, אני לא נביא, אבל המשבר הכלכלי באמריקה יכול להביא לאנטישמיות שם, ויכול להביא לעלייה גדולה מאמריקה בהכרח. זה לא טוב, אבל חלק גדול מעליות הם היו בהכרח. מרוסיה באים בהכרח, והאם כאן יהודים מפני ששם לא טוב, וכאילו הקדוש ברוך הוא בכוח מביא גואל את ישראל. ואם יבואו, אז כמו שאמרתי, יבואו הרבה נשואי תערובת, הם ירצו שיהיה כאן רבנות רפורמית, יהיה לנו מאבקים איומים וקשים, גם עכשיו קשה לנו איתם, כי הם התורמים הגדולים למדינת ישראל, ולכן הממשלה מאוד נלחצת על ידיהם להתחשב בהם בכל מיני דברים. ותהליך הזה, זה תהליך ארוך של גאולת ישראל. אבל התהליך כל, תהליך כללי, כלל ישראלי. תהליך של התקדמות. הגענו לתחתית השפל, גם מבחינת היחס אל היהודים מחוץ לארץ והאסון הזה של השואה, וגם מבחינה רוחנית. אבל זה על זה אנחנו מתפללים, מתנערים מאפר קומי. הירידה הזאת היא גם צורך עלייה מבחינה רוחנית. כי מי שמבין את עומק עניינה של הגאולה, של התשובה, מבין שהתשובה צריכה להביא אותנו למדרגה רוחנית עליונה שלא היינו עד עכשיו, לא הגענו אליה. זה לא שאנחנו צריכים לחזור להיות יותר בסדר, יותר מושלמים, יותר טובים, בציור שאנחנו מציירים. עניינה של הגאולה זה בעצם מדרגה חדשה של הופעה רוחנית. ולפני שמתחדשת מדרגה חדשה, יש משבר. זה כמו שאתה רוצה לבנות בניין גדול חדש, ויש כאן בניין קטן שבמקום הזה חייבים להרוס את הבניין כדי לבנות בניין חדש. וכמה שכואב למי שהיה גר שם בבניין, אבל יודע, עושים בשביל לבנות. וכשאתה רואה את זה באמצע הריסה, מי שרואה ולא יודע מה התוכניות של בניין, הוא חושב שזה נורא, היום זה נורא. היה כאן בית כזה יפה, ועכשיו עושים אותו. ומי שנוסע עכשיו בירושלים ברחובות, כל הרחובות שבורים, כל הרחובות הרוסים, עושים רכבת קלה. הכל שחורים ופוערים בקרקע, הכל מקולקל, הכל מעוות. אבל מכינים את העלייה לרגל. צריכים לעשות סדרים כאלה שיכולים לבוא בהמון הים. מי שרואה דבר באמצע לא יכול להבין את זה. מי שרואה את הריסות ואת הקלקולים, לא יכול להבין. אבל בעצם זה הריסה צורך בניין. בטורקיה היה תרעידת אדמה איומה ונוראה לפני כמה שנים, ונהרסה שם עיר שלמה. והיו גם הרבה הרוגים. עכשיו, במקום הזה, בנו עיר מודרנית חדישה. לא היו בונים את העיר הזאת, אילולא רעידת אדמה. היה נשארת העיר הזאת מתפתחת ככה קצת קצת, בנים עוד איזה בית, עוד איזה בית. עכשיו עשו כבישים, בתים חדשים, הכל משהו שאולי העיר הכי יפה בטורקיה. הכי מודרנית. איך זה קרה? אחרי השבר. זה כאילו בדיעבד, הנפילה היא היה צורף בניין. אתה לא רואה את זה כשזה נפל. כשזה נפל הצער והגמת נפש, על הנפשות ועל הממון ועל האיסורים, זה היה נורא. אבל עכשיו שמסתכלים, פתאום חושבים. היה לטובה. אותו דבר שם באמריקה, הנפילת בנייני אטומים, מקימים במקום זה דברים יותר גדולים וטוב, יותר מוצלחים. גם בבחינה רוחנית זה ככה. ככל מה שצריך להתחדש איזה אור חדש, איזה כוח חדש של תשובה, אז הגדולה הרוחנית הקיימת, היא חייבת לפנות את מקומה. וזה בא דרך איסורים נוראים, ככה הרב מסביר את זה, ככה מהר"ל מסביר את זה. זה בא דרך משבר נורא רוחני, ושיגרום אחר כך לאיזו התחדשות גדולה, לא התחדשות של שינוי של תורה אחרת, אלא שהתחדשות של עומק של תורה שלא היה עד עכשיו. וכדי שההתחדשות הזאת תהיה, צריכים לעבור את הקושי הזה. לכן הרב רואה גם במשבר וגם בנפילות הרוחניות, חלק מהמהלך ההכרחי של התשובה האמיתית, של התשובה הגדולה העליונה. כל האיסורים הרוחניים שאנחנו עוברים, כל המשברים הרוחניים, כל הנפילות הרוחניות, הם בעצם גם בסופו של דבר יביאו להתחדשות גדולה של אורה של תשובה. ומי שלא מבין את זה, לא יכול להבין עומק עניינה של התשובה. לא מבין לאיזה גודל אנחנו צריכים לשאוף. הוא חושב שאנחנו צריכים לחזור לימים שבעבר. זה לא מספיק. אנחנו צריכים לחזור לימים עוד יותר גדולים מאותם הימים. זה עניינה של התשובה. כלומר, גודל השאיפה של התשובה זה לשאיפה אל השלימות הגדולה העליונה. ולכן כל המהלך הזה, עם המשברים ועם העליות, שזה הולך ביחד, גם באים לארץ ישראל, גם משבר רוחני, הכל בעצם מכוון אל המגמה של התשובה השלמה העליונה. זה ביורו של הרב, כך הוא מסתכל על התקופה. שיהיה לנו שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה לכולנו. שנת גאולה ותשובה.